אתם מאזינים לכאן עוד.
שלום נירה ושלום רותי רוסו.
שלום שלום.
אם צריך להגיד למאזינות ולמאזינים, אימא נירה ורותי הבת, איך להגדיר אתכן, בשלניות, עיתונאיות אוכל, שפיות, סופרת, בעלת תוכנית טלוויזיה, איך? או שהכל רלוונטי?
All of the above.
לא, אני חושבת, גם לא רלוונטי לתת הגדרה אחת לשתינו.
היא שפית מוסמכת, רותי. אני לא. וזה מה שנותן לה יתרון עצום, באמת בהתנהלות שלנו. אבל, ואני באה מרקע אחר, היא באה מרקע אחר, למרות שהיינו באותו בית.
לא רק שאתם באותו בית, שתכן בסוף עוסקות בדבר הענק שנקרא אוכל ומזון ועיתונאות וכותבות ביחד, אבל עוד נגיע לזה. אז זה לא אותו דבר מי שיודעת לבשל מדהים ויודעת להסביר איך עושים דברים לבין שפית?
אני חושבת שלא. והראיה היא, אני יכולה כבר להגיד, וזה סיפור קטן ולא ממצא, אבל אני תמיד סבורה שיש לי מטבח גדול, מצויד, משוכלל, באמת נחמד, נוח. היא הגיעה אחרי הלימודים ב-FCI, היום קוראים לזה The International School,
ניו יורק,
School, okay. בניו יורק, והיא הגיעה לגור אצלנו, כשהיא באה למרבה השמחה, והיא הסתכלה על המטבח ואמרה, אימא, זה לא עובר שום סטנדרט ממה שאני למדתי פה. מדובר על היגיינת תברואה, ניקיון, ואין פשרות אצל האמריקאים. לקח לו אותי הרבה זמן להתגבר על ההלם, אני
לא מבינה, אבל כרגע, בהנחה שלא היו אכברים ואכברושים,
לא ממש לא, זה בכלל לא שייך.
אז מה זה היגיינה של...
קרוס קונטמינשן, זיהום בהצלבה, כלומר, אסור להשתמש בקרש הכחול, מלבד לדגים, לשום דבר. הקרש לביצים, בצבע הנערף, כאלה,
בכל אופן. שבמחסנים, השעות שבהם דברים צריכים להיות, כמה זמן הם יכולים להיות בחוץ, לפני שמכניסים אותם למקרר, האופן שבו מקררים אותם, המון, הרבה נהלים.
צורת הניקוי, הכל אחרת, אבל זה רק כמובן מסביב למזון, המזון עצמו. כשרותי תיקח להכין רוטב, זה מובנה בראש איך צריך להכין רוטב, שהוא יצא תמיד רוטב.
בכמויות או בסדר הפעולות?
בכל. בכל. זה גם בטיב המוצרים, לא רק מוצרים עצמם, אלא הכל. פשוט כשהיא לוקחת ליד, מה שהוטמע בה אז, נשאר לתמיד, וזה ידע שהיא חולשת עליו. אני כמובן מלימוד ומהכל ומהרבה מאוד קורסים.
לא, אני קראתי אבל שגם את למדת.
למדתי הרבה מאוד, אבל לא בצורה כזאת. אני לא שפית. לקחתי המון קורסים קצרים. המון. אני דוברת לא מהצפות, לקחתי אותם בצרפת ובארצות הברית, איפה שהיינו. מיד נרשמתי למשהו. אבל זה אחרת לגמרי, כאשר מלמדים משהו כל כך מובנה, עם מיטב השפים הצרפתיים, האנליים, תסלחו. זה אחרת. איך שהיא יודעת. תקני אותי.
אבל לא, מבחינת לא. הידע, כן. זה אחרת? כלומר, מה שאת יודעת, את לא יודעת, או להפך, ניסיון שלך מקנה לך משהו ש...
אנחנו מרגישות את זה הרבה, במיוחד עכשיו, שהידע שלנו הוא על תחומים שונים לגמרי. כבר עברו די הרבה שנים מאז הלימודים שלי, אז אני גם לא יודעת כבר להגיד שזה בגלל שאני למדתי להיות שפית, ואימא שלי למדה דברים אחרים, או שזה פשוט בגלל תחומי העניין שלנו והנטיות הטבעיות של כל אחת מאיתנו. אני חושבת אצל אמא שלי זה מאוד מאוד רחב, היכרות גם היסטורית וגם תרבותית מאוד רחבה, עם המון מטבחים והמון סוגים, והיא תכיר את כל השמות והיא תדע בדיוק את המקורות של כל דבר ומאיפה זה הגיע. אצלי זה יהיה כמו שאמא שלי אומרת על ויניגרט, את היחסים בין השמן זית לזה, את התהליך של ההוספה, למה צריך לעשות את התהליך ככה ולא אחרת. אני כל החיים שלי, כל החיים שלי הנוכחיים, אני כל הזמן, יש לי מין קו חם לאנשים שרוצים לדעת למה הבצק שהם עלה, למה הוא ירד, למה הוא נפל, למה הוא... את העוף שלהם, את הירק שלהם, אני כל הזמן עונה על השאלות הטכניות האלה, למה?
אבל זה גם תולדה של התפתחות שקרתה לקוראים ולשואלים עם השנים, או רק בגלל תחום העיסוק?
יש גם את הקוראים מהסוג השני, את אלה... שרוצים על המתכון שהיה של הקהילה הזאת והלך ונעלם. אמא שלי שוחה בזה מאוד מאוד חזק.
בזה אני מתעסקת. בעוגמת נפש.
כלומר, מבחינה זו, זה גם וגם פשוט, הם כבר יודעים לאן להפנות את השאלה.
אוכל שואה זה אמא שלי.
אני חתומה על זה. אבל לא, באמת, זה גם באמת עניין של הבדלי גילים, בכל זאת, הבדלי תחומי עניין. מבט שונה מאוד על מה שנקרא, ומכיל המון קולינריה, אבל גם הליבה, אני חייבת להגיד כבר, זהה. הליבה אצל שתינו זהה. הדברים האלה שלא מתפשרים עליהם, זה זהה לגמרי.
אבל את זה קיבלת מאימא בבית, לא מתפשרים על הליבה, או שזה, באמת היית צריכה ללכת ללמוד את זה?
זה אופי. זה אופי של שתינו, ויש לנו עוד אחת כזאת בבית. לא מתפשרים.
ביתך השנייה, אני מניחה. איך זה מתחיל, אני שואלת את זה בעיקר אותך, כלומר, את רואה אותם עוסקת באוכל, לומדת, לא רק את הפישול, לומדת את זה באמת, לפני ולפנים, ואת עומדת, בדמיון שלי לפחות, עומדת במטבח ומסתכלת ונמשכת?
לא.
לא? אוקיי.
אולי אני צריכה לתאם את זה, זה כל כך רד משמעית. נתחיל מזה שאני חושבת שבערך עד גיל 18 לא אכלתי. אני חושבת שסך
לא, אני רק רוצה, בואי, אני רק רוצה לתאר, כי בכל זאת זה רדיו. לא ניכר שאת אוכלת גם היום, אנחנו עוד נגיע לזה, איך נראים ככה,
ואיך נראים ככה.
כל כך חתיכה, לא, בואי, גם את עונה בזה, בראש שלי, מי שעוסק באוכל, תואם כל הזמן ונראה בהתאם, זה לא עובד ככה. אבל נחזור רגע לשאלת המקור, איך זה מתחיל?
קודם כל, אוכל באמת לא עניין אותי. אני חושבת שגם לקחתי אותו מאוד כמובן מאליו. היה בבית מבחר מאוד גדול, הרבה הרפתקאות. אני הייתי נורא, נורא, נורא רזה, ובאיזשהו מקום אפילו זה קצת הלחיץ אותי, כי לא הצלחתי להשמין. רציתי לאכול, אנשים כל הזמן תמיד אומרים על דיאטה, באמת שאתה רוצה לרדת במשקל ואתה עושה דיאטה, זה נורא קשה, כי אתה צריך לשנות הרגלים, ולשנות הרגלים זה דבר מסובך. אבל לכפות על עצמך לאכול כשאתה לא רעב, זה לא קשה, זה בלתי אפשרי.
אני קצת מפתחת טינה כלפייך כשאת מדברת, אבל בסדר, תמשיך, בוא נראה לאן זה יגיע.
לא, זה כאילו, אני יודעת שזה זה יכול לעורר אנטגוניזם ומעורר קינה, אבל הייתי, כמו שאת רואה אותי עכשיו שאני רזה, הייתי בסדר גודל של כמעט 17-18 קילו פחות. אני מדברת על נורא רזה, שזה לא יפה. ולא חשבתי, ושתינו, גם אמא שלי הייתה רזה נורא ברמה שלא גייסו אותה לצבא בגלל הרזון.
42.
ושתינו לא אוהבות את המראה הזה הרזה. שתינו, אנחנו מעדיפות מישהי שהיא כזאת אישה ונראה טוב בנטייה הבסיסית, רק בגלל שהיה לנו את זה באופן טבעי.
אני אחזיר רגע לשאלת המקור, בעצם את מסבירה, הסברת וזה שכאילו צריך את זה היה להשמין אפילו.
כן.
ואיך בעצם התגלגלת לשם וזה, אז תמשיכי משם.
אוקיי, ואז אחרי שיצאתי מהבית, עדיין לקח זמן, הגעתי בעצם לניו יורק, ועדיין עם באמת היעדר עניין. והגעתי לניו יורק, הודעתי לאמא שלי שאני רוצה להיות מלצרית. הייתי אחרי כמה שנים אינטנסיביות וצבא וזה, ורק רציתי איזה משהו שהולכים, וכשאתה עוזב את העבודה, פשוט לא אכפת לך יותר מה קורה שם. הייתי מלצרית 3 שבועות בניו יורק, באמת מהטובים, מהשבועות הטובים בחיים שלי. ואז קיבלתי עבודה שם בתור PA, פרסונל אסיסטנט, לשף מאוד מאוד מצליח, בטח באותן שנים, הוא היה סטאר שף מאוד גדול בארצות הברית.
מי זה?
דייוויד ברג קוראים לו. קצת במין מקרה שקיבלתי את העבודה הזאת, אבל דרכו התאהבתי במסעדנות, משהו שעוד לא ממש היה בארץ כשעזבתי לניו יורק. היו 4 מסעדות, עוד לא היה את החוויה הזאת העוצמתית של מסעדנות בקנה מידה הניו יורקי, והתאהבתי בזה. התאהבתי בצליל של זה, בלהגיע, לשמוע סרוויס כשהוא עובד כמו שצריך, לראות את זה כשזה מתקתק. ומשם החלטתי ללכת ללמוד להיות שפית, כשכל הזמן ברור לחלוטין שאני לא הולכת לעסוק במה שהיא עושה.
אבל מה ההבדל בין מסעדנות לבין לחוות אוכל, את יודעת, מכל הסוגים, מכל המינים?
זה עולם אחר לחלוטין. זה עולם אחר. בישול ביתי זאת חוויה אחת, ומסעדנות זאת חוויה אחרת לגמרי. גם בהקשרים החברתיים והתרבותיים שלה, זאת חוויה שונה לגמרי. מסעדנות זה חוויה מאוד כוללת בין כל המרכיבים שלה. האמת שגם בישול ביתי, אבל פשוט של מרכיבים מאוד שונים. חוץ מזה שבסוף יש לך אוכל על צלחת ואתה יוצא שבע, אני חושבת שיש לזה, הפערים יותר גדולים.
החוויה, כאילו החוויה הכוללת היא כמובן אחרת, ולא אוכל ש...
וגם הידע שאתה משתמש בו, והאופן שאתה מנצח על זה, גם לנהל מטבח של בית, זה דורש מיומנות וידע והבנה מאוד גדולים, ותכנון לטווח רחוק, אבל פשוט עושים את זה אחרת לחלוטין.
בבישול ביתי לא נכנסים לחייך מרכיבים עוצמתיים, באמת, כמו המשקיע מצד אחד, והשף שבדיוק לקח מנת יתר, ברצינות, וכל ההיררכיה המטורפת הזאת, והלחץ שלא נודע כמוהו, מכל הכיוונים. זה מהלקוח ומהמשקיע, כולם מתנקזים לשף ולצוותו. זה באמת משהו אחר, וכדי לנהל את זה, וגם לא לפשוט רגל, צריך להיות באמת אדם מאוד מיוחד, והקריירות שלהם קצרות למעט מעטים. אחר כך הם במטבח, בפועל השפים נמצאים מהזמן. אבל אני הייתי רוצה להוסיף עוד גרסה קטנה לסיפור דיוויד ברק ורותי. טוב, כמובן שאני לא השלמתי עם זה שתהיה מלצרית בניו יורק, והייתה בדיוק משלחת שפים בישראל, ופניתי למארגן של המשלחת, ואמרתי עליה מה שאמרתי, שיש לה קישורים אלה ואלה, והיא קטעה אותי, מישל מנהלת המשלחת אמרה, סליחה שאני קוטעת אותך, איך היא נראית? אז היא אומרת, היא יכולה להיות אנלפבטית, העיקר שהיא יפה. אבל מהר מאוד לקח לו להבין, בהתחלה גם הוא מאוד העריך את זה, מהר מאוד לקח לו להבין שיש לו עסק עם משהו מסוג אחר. וזה התגלגל באמת, באמת לקריירה אחרת, דברים אחרים.
רצית אותה שם?
לא רצית אותה בניו יורק.
במקצוע? אני אומרת המקצוע לא, בגדול.
אני
אבל...
לא חלמתי על זה, גם לא חלמתי שהיא תלך ללמוד, זה כבר היה יוזמה של רותי לגמרי, לא יוזמה שלי. לא חלמתי לרגע, אבל אמרתי שנתיים בניו יורק, אז שבאמת תראה חלק מהעולם הזה, שבו היו לי קשרים. בכל אופן רציתי, שם היו לי קשרים, אם היו לי קשרים בתחומים אחרים, אז הייתי מנסה משהו בתחום אחר. אבל לא... אני לא פיללתי לרגע שבכלל זה ילבלב לאן שזה לבלב, שתהיה כזאת התאהבות, ושיהיה כזה כישרון עצום שמתנדב. היא לא רצתה אותי, בכלל לא עניין אותה והיא לא רצתה, התחום לא עניין אותה לפני זה. היה לה יותר מדי מזה בבית. אבל היה צריך לקרות שם. וזהו, והיה ברור שהיא לא תפתח מסעדה, ושהיא לא תהיה שפית במסעדה, מראש היא הודיעה את זה.
באמת?
לא העניין של לא לפתוח מסעדה, אבל ברור היה לי שאני לא הולכת להיות שפית.
כי
ראיתי מה זה דורש, ולא רציתי את זה.
עיין ערך לחץ,
ועבודה פיזית, אתה צריך להיות פועל. אני הרגשתי שזה מנצל לא נכון את מה שאני מסוגלת להביא. אתה צריך להיות קודם כל המון 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 שנים פועל. אבל כן רציתי להיות מסעדנית, זה מאוד עניין אותי, ובניו יורק הסטנדרט שראיתי, אין דבר כזה להיות מסעדן בלי שלמדת את המטבח באמת על בוריו, אז הלימודים היו בשביל זה.
זה נכון גם בארץ?
לא.
לא מבחינת מה שהמקצוע, זה נכון גם בארץ שהרף הוא כזה שאם אתה לא לומד, אז אתה שווה בהכרח פחות. כלומר, כמו בכל מקצוע אחר, עדיף שתלמד את המקצוע, את הסטנדרטים שלו.
ממה שאני יודעת היום, הרף בארץ זה... בואי נגיד, קודם כל, לעבודת המטבח, הרף בארץ הוא דופק, הוא לא צריך להיות סדיר. כלומר, אם יש לך דופק, עברת את רף הכניסה למטבח היום, כי הם כל כך נואשים לכוח אדם, ובאמת יש כזה מחסור, שכל אחד שמסוגל...
לעמוד, לשטוף כלים...
לא להרוויח, לעמוד.
להרוויח מעט בהכרח נוכח העבודה ש...
ישלמו לו גם לא מעט.
באמת?
כן. ולספוג אביוז?
כן, אבל זה עבודה שהיא אביוז, זה לחלוטין. כן.
כלומר, ומבחינת הסטנדרט של, של, של האוכל שמגישות מסעדות בישראל וזה, כי את רואה את הפריחה של תוכניות אוכל בארץ, כאלה שאומרות, וואו, אפשר להגשים חלום, אפשר לבשל, אפשר לפתוח מסעדה, אפשר להכיל המון אנשים, אפשר לפתוח קייטרינג אם לא בהכרח מסעדה וזה. אז לא התקדמנו טיפה?
אני חושבת שהפריחה הזאת של תוכניות האוכל היא, זה קצת איזשהו זיוף. כלומר, יש איזושהי שקיעה של תחום הטלוויזיה, ומאחורי תוכניות האוכל יש פשוט ספונסרים שהם יחסית קל לגייס.
אבל הייתה לך תוכנית, אני לא
יודעת, יש לי תוכנית, כן.
יש לך. כן. ולמרות זאת את אומרת את זה, או שזה לא אותו
גם
ז'אנר?
גם התוכנית שלי ממומנת על ידי תוכן חיצוני, ברור. אני אומרת, זה תוכניות שקל יחסית לגייס להן, לגייס להן ספונסרים. תסתכלי היום, הספונסרים הם כמעט תמיד חברות ביטוח וחברות מזון. זה מחזיקות נתח מאוד מאוד גדול מתוכניות הטלוויזיה. תוכניות על ביטוח, אני לא רואה את זה כל כך תופס.
אבל זה אומר שהן לא תוכניות טובות בהכרח מבחינת תוכן למה שהן מציעות כ...
הן מצוינות, יש פה קריאייטיב מדהים, יש פה אנשים מעולים שמפתחים דברים באמת נפלאים, אבל אני אומרת שהפריחה היא תוצאה כלכלית, היא לא תוצאה, אנחנו תמיד חושבים שזה משהו שהתחיל מהקהל, זה לא התחיל מהקהל.
אבל הן לא מעודדות גם משהו שהוא בישול יותר איכותי ובישול יותר ביתי ו... תראי, במקרה שלי, למשל, זה לא עובד. אני יושבת מול תוכנית טלוויזיה, אני לא אסת, שלא לומר בולסת, שלא לומר תוקעת ביסלי. היא אומרת, וואו, מבשל נהדר, ואיזה יופי, הוא שם את זה על הצלחת, וזה נראה לי פשוט יחסית, אולי גם אני אוכל לעשות את זה, בחיים לא עשיתי את זה, אחר כך לא ניסיתי את זה, ואולי אצל אחרים זה אחרת.
כולם כמוך. כולם.
הרוב הגדול כמוך, אבל כן, נוצר עניין, נוצרה מודעות רבה. אגב, לדעתי כל זה התחיל, נכון, אלף כן הקהל דורש, אבל תראי מה קורה בסופרמרקטים. תחשבי מה היה ההיצה בסופרמרקט נורמלי לפני 15 שנה. תראי מה קורה היום. אנחנו לא מספיקות לעמוד בכלל בקצב האינפורמציה של מה מגיע ארץ, מה יוצא לאור. אי אפשר, אי אפשר. פשוט זה, ועלינו על המפה בשל כך. כיום, כשאנחנו מטבח כזה מגוון, כולל קור ההיתוך, כולל כל ההשפעות, כולל השמיים הפתוחים, וכולל זה שכל כך, שבישול נהיה שיא האופנה, אז זה פותח את זה לכל הקהל, לא רק... אז ברור שיש יותר עניין מצד הקהל, מגיעות התוכניות, ואז הם נעשים באמת ביצה ותרנגולת, אבל רותי צודקת לגמרי. תנסי לפתוח תחנת מוזיקה קלאסית, שנייה, באיכות טובה. בואו נמצא ספונסרים, לא יקרה. ופה אוכל הוא מזונו העיקרי של האתה. מה לעשות? ואצל היהודים במיוחד.
לא, זה באמת נראה נהדר, זה נראה סקסי, זה נראה מפתה, זה נראה נגיש. כלומר, אם הוא יכול, אם יוסי כהן מחדרה יכול, אז גם אני יכולה אולי להכין את המנה המושקעת הזו. ופתאום אתה רואה המון אנשים יצירתיים ורוצים ויודעים לעבוד עם מוצרים.
אני מניחה שהאפקט הוא באמת כפול, שיש הרבה אנשים יצירתיים שזה מדליק בהם את היצירתיות, אבל אני חושבת שהרוב, כמו שאת מתארת, זה פשוט מסרס אותם. זה גורם להם להרגיש שהם לא מספיק טובים. אני חושבת שבאופן כללי, מה שקורה היום, אם כבר מדברים על הליבה, אני אגיע לזה בעקיפין, אבל אני חושבת שבין כל הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם, בין מה בריא, מה טוב, מה נכון לאכול, מה נכון מוסרית, מה נכון אקולוגית, מה טוב ותזונתית, בין כל הדברים האלה, תוסיפי לזה את מה שאנחנו רואים בין התמונות באינסטגרם למה שאנחנו רואים בתוכניות הבישול, שזה, אתה ניגש למטבח, אתה באמת, אתה פשוט מסורס, אתה כבר לא יודע מה להכין. זה צריך להיות רק מקטניות, בלי בשר, אורגני, מגידול מקומי, בלי חלב, בלי גלוטן, בלי פחמימות, בלי סוכר, בלי זה, וגם נראה מעולה שאתה יכול לצלם את זה לאינסטגרם, ואתה אומר, אני כאילו מיואש, אני אשב אשתי מים ואוכל חטיף.
לא בשבילי.
והכותרת היא בישול בחמש דקות.
נכון. שעבורי זה מבחן קריטי, וזה, זה מפתח, מבטיחים לי שזה יהיה מהיר, מבטיחים לי ארבעה חומרים שאני אפתח את המקרר והם יהיו שם. אז זה נראה לי אפשרי.
ויהיה לך קניין, ויהיה לך גם מה שיש כמעט בכל תוכנית בישול, ולא מדברים על זה, וזה המטבח האחורי. הבק קיצ'ן.
ששם במתקס, הנורגול. הקלה
באיסטנבול. ששם כמובן חולתכים, מפלטים, מנקים, השף רק מערבב לו, את יודעת, הוא לא... זה הבק קיצ'ן הזה שלדעתי לא ברבבתי.
לא, לא אפשר למצוא את המצלמות, הבנתי.
בוודאי.
אמרת קודם, יש המון אפשרויות, המטבח, קור היתוך, יש דבר כזה שנקרא מטבח ישראלי, קור היתוך?
זאת שאלה.
בטח שעד אלף פעם נשאלתם לזה.
מיליון דולר.
אבל מה ישראלי פה?
אנחנו צעירים מדי. אנחנו צעירים מדי.
יש לנו ויכוח על זה.
טוב, גם. אבל כבר כיום, בגלל הטירוף הגדול, טוב, רותי תכף תגיד, כי קרתה לך, קרתה עכשיו דוגמה של מטבח ישראלי, בלי לחשוב על זה, מה שעל הפרויקט בידיעות. אני חושבת.
אין מטבח ישראלי, את טוענת?
יש. יש, הוא מתחיל... אני אגיד לך את האמת, אני זיהיתי אותו לפני 20 שנה במודעה קטנה בקיוסק, שהיה כתוב שם, שניצל בפיטה. ובקיוסק ליד היה כתוב טוסט גבינה בפיטה. ולדעתי זה מסכם את החוויה, אבל...
כל מה שליחה זה... תראי, יש... כן, אם זה בפיטה, יש חומוס, וזה וזה וזה, זה לא בהכרח... בסלט קצוץ ליד, זה לא בהכרח ישראל. ויש שגידו, זה בדיוק ישראלי, תקחי גם את המרק, ותוסיפי שקדי מרק וזה, ולקינוח במבה, וזה ישראלי.
זה גם ישראלי, וגם חרימן נהיה מטבח ישראלי, וגם מכל העדות. תשמעי, אנחנו באמת נס מטורף קולינרי. אנחנו קור היתוך, של למעלה מ-100 קהילות, המון קהילות כולל אלה שיושבות כאן, על שטח נורא קטן, אין לנו שום בעיה להגיע ממסעדה צ'רקסית בריחניה, למשל, אני יודעת מה, לאיזה לבנונית בג'יש.
אבל זה מטבח צ'רקסי וזה מטבח לבנוני, לא?
אני לא משנה, אנחנו יכולים להגיד את זה כמובן על כל המטבחים היהודים. כיום יש הקציצות של מאמה, המטבח הבו, יש מאוזים בוחרים, ויש, וזה הכל הביאו יהודים, העיקר פה יהודים, אני רק אומר, זה כל כך הרבה קהילות. את מגיעה לדימונה, פתאום יש לך קהילת הודים שמבשלת על פי מומבאי. אבל אם תסעי למושב מסילת ציון, שם הקוצ'ינים, וזה כבר אוכל אחר, והם מגדלים עצים שנקראים קארי, למרות שאין דבר כזה קארי, קארי הוא תערובת, אבל הם מגדלים עצים עלים בטעם קארי, וזה מגדל ככה. ואת נוסעת קצת הלאה, אז יש קהילה אפגנית בעמק האלה, זה לא נגמר וזה לא מתחיל. ושתינו רצות, והדברים האלה גם מגיעים לתל אביב כמובן, ושם זה באמת, את הולכת באיטליה, אפילו ברומא, בעיר גדולה, המטבחים יהיו פחות או יותר more of the same. מצוינים, טובים, אבל את יודעת מה תמצאי בתפריט. פה, הליכה קצרה בקינג'ו, למשל, ואני מתבלבלת מרוב אפשרויות. וחלק מההגדרה שלי, מטבח ישראלי בעיניי, אני לא יודעת אם את תסכימי, זה באמת המגוון המטורף שהוא מציע. ברור שיש אופנות ותקרנה, אבל יש מגוון מטורף מכל המקומות שמהם הגיעו יהודים ארץ.
אני, הדעה שלי לרוב, במקרה הזה, אני חושבת שהדעה שלי, אני גם חולקת על רוב האנשים שטוענים שאין עדיין מטבח ישראלי. בגלל שאני חושבת שיש קשר ישיר בין זהות לבין הצלחת שלנו, ככל שהזהות שלנו כמובן מתגבשת יותר, ככה גם המטבח שלנו והצלחת שלנו נהיית יותר ויותר מזוהה. ואני נותנת את זה כהבחנה, רק בשביל לעשות את ה... להוכיח את ההשוואה הזאת, שכשאנחנו נמצאים בחול, אנחנו תוך שנייה מזהים ישראלים. וזה לא משנה אם הם מאותה עדה או מתל אביב או מזה, אנחנו מזהים אותה מיד. כלומר, יש איזושהי זהות מובחנת, ואת לא תוכלי להגיד לא על הצבע, לא על... זה לא שיש לנו איזושהי נראות, ועדיין תוכלי לדעת שהבן אדם מולך הוא ישראלי, מרחוק את תזהי אותו מהאופן שבו הוא מסתכל בעיניים, מהאופן שבו הוא מתנהל לפני העברית.
פה. אני משכם את דוגמה
שלך. אז אני אומרת, אני חושבת שבמטבח במטבח הישראלי, זה באמת מטבח של מפגשים, כמו שאימא שלי אומרת כאן, אבל זה מפגשים מאוד מאוד ספציפיים. בשבילי, אני עניתי על התשובה הזאת שיש מטבח ישראלי, הייתי באיזה סיור של 10 ימים בדרום צרפת, ואכלנו במסעדות מצוינות והכל, אחרי 9 ימים, נכנסתי לעוד מסעדה ואמרתי, אם עוד מישהו יתחיל להביא לי פה את הדברים החלוטים האלה, ואני לא אקבל טחינה, פלפל חריף ולימון כבוש, אני מתאשפזת.
אבל טחינה היית מקבלת גם בלבנון וגם במצרים וגם בירדן וגם ברשות הפלסטינית.
ועדיין, אבל אני רוצה את המפגש. כלומר, הייתי מקבלת את זה, אבל לא הייתי מקבלת את זה בצורת, באותם מפגשים כמו שאני רואה אותם פה. אם זה השניצל בפיטה, עם הטחינה והלימון הכבוש והפלפל החריף. ואני אוהבת לראות את זה עכשיו, כשיש כזה רנסנס, אני לא יודעת אם זה רנסנס, כי זה לא, זה בעצם תחייה מחדש, הכל מתחיל של המטבח הישראלי בכל העולם. אפשר לראות שבשונה מהרבה מטבחים אתניים אחרים, אני לא יודעת אפילו אם זה אתני, מאחורי מטבח ישראלי תמיד יהיה שף ישראלי. אף בן אדם שהוא לא ישראלי לא יוכל לעשות משהו שהוא ישראלי. זה בלתי אפשרי, כי אי אפשר להסביר את זה. אתה לא יכול לקחת כמה מרכיבים איטלקיים, כלומר, אתה יכול לקחת כמה מרכיבים איטלקיים ולייצר משהו שהוא כביכול איטלקי, אבל ישראלי...
אפשר לקחת, את אומרת, א', יש מטבח ישראלי,
כן.
וכשאת לוקחת את הרכיבים שלו, את יכולה לשווק אותו בחול ככזה, וגם להצליח כי הוא מאופיין ככזה.
וגם לנמק.
וגם לנמק.
כן, אבל רק ישראלי יכול לדעת איזה מהמפגשים יהיה נכון. למה רוסביף עם טחינה ועגבניות זה כן ישראלי,
אבל גם לא ישראלי יאהב אותו. ויחשוב שהוא שווה.
למה הוא יאהב אותו? יש לזה הרבה... הסיבות שהוא יאהב אותו זה סיבות מורכבות אחרות, אבל אני מתחילה לתהליך היצור, בשלב היצור זה רק ישראלי, ידע מה נכון לשים בפנים ומה לא. ראינו ביחד איזה מתכון של מרתה סטיוארט, שהיא עושה איזה טלה, משהו, אני זוכרת, טלה עם מלא ננה, עם איזה משהו, והיא כותבת על זה, Israeli lamb, ואנחנו מסתכלות, אני אומרת, מה עבר?
זה לא
עבר,
המה הישראלי.
זה ממש כך.
אני רוצה רגע שנצא מהמטבח הישראלי, לדבר על מטבחים בכלל, כי אני חושבת שקראתי דברים שאת אמרת, אני יודעת שגם את מרת, אולי עדיין מרצה על זה, אבל בטח הרצית על זה, על הקשר שבין זהות ואוכל ופוליטיקה ואיפיונים של מטבחים, ובגדול אפשר לומר, יש מטבחים שווים יותר, נכון? יש מטבחים שווים פחות, אני מדברת רגע ברמה של סטיגמות, אולי ברמה של עדפות אישיות, זה אחרת לגמרי, והם נגזרת של מה? של עמים שנחשבים יותר, או תרבויות שנחשבות יותר, לבין כאלה שפחות, כסף?
כן.
אם אתה עם שנחשב ל-A-ליסט, אז גם המטבח שלך הוא ב-A-ליסט?
כן. כן, זה תוצאה של יחסים בינלאומיים, שזה הרבה כוח והרבה כסף שולטים בדברים האלה. תלג בטח ישפיע, את רואה שיש קשר ישיר בין אופן שבו מטבחים מתקבלים או נדחים. אני תמיד מביאה את הדוגמה של המטבח האתיופי, שכשחיפשתי אותו, רציתי לחפש מסעדה טובה אתיופית, חיפשתי בזמנו, גם במנוע החיפוש הישראלי שהיה אז של מפה, וחיפשתי במנוע החיפוש של הניו יורק טיימס, יש, את יכולה לבחור מטבח, לא איטלקי, אלא סיציליאני, נפוליטני, לא סיני, אלא סצ'ואני, את יכולה לחפש שם באמת ניואנסים של ניואנסים, ואת לא יכולה למצוא מטבח אתיופי, יש שם, הוא נכנס לתוך קטגוריית על ענקית של מטבח אפריקני, כלומר, 20% מאוכלוסיית העולם, מיליארד בני אדם על שטח יבשתי שהוא חמישית מהשטח היבשתי, שמתפזר מהדרום לצפון, מזרח, מערב, את יודעת, אזורי אקלים שונים, את כולם דחפו ביחד תחת
אז את אומרת, זה לא בגלל שזה לא טעים או לא שווה, בגלל שיחסי הציבור גרועים, בגלל שהכסף לא מושקע שם, בגלל שאנחנו לא נחשפים מספיק.
גם פה זה ביצה.
ומה שאנחנו חושבים על יבשת אפריקה, אנחנו חושבים גם בגדול על האוכל.
מה זה טעים? טעים, אנחנו נעשה את זה טעים. אנחנו אוכלים פה, כולנו אוכלים סושי, אבל את רואה את הסושי שמגישים פה בארץ, מביאים לך אותו עם עם הרטבים לניגוב, מה זה ככה היפנים אוכלים סושי? לא, תביאו לנו, אז תקראו לזה אוכל אתיופי, ותעשו עם זה מה שאתם רוצים, אבל תעשו את המאמץ.
אבל למה נגיד סיני כן ואתיופי לא, תאילנדי כן ואתיופי לא מבחינת יחסי ציבור של מזון?
ראשית כל גם העובדה היא שמספר האנשים בישראל שהיו בסין, ושביקרו בתאילנד, שנחשפו למטבחים האלה,
okay.
אבל מעבר לזה, אלה מדינות של תיירות מטורפת, של יוצאים ובאים. הדברים מתפזרים כל הזמן. ואז נכנסים באמת לכל הרזולוציות האלה, שבמטבח האתיופי אין. עוני משפיע על מטבחים, mm-hmm. מאוד. ולמשל, כל מתכון אתיופי שכן מתאזרח בארץ, שכן מתאקלם, והם לא רבים, עובר אדפטציה. בגלל שזה מטבח עוני, הוא תמיד היה חריף מאוד. חריפות נועדה להסבות הרבה פעמים על טעמים לא טריים, איכות לא טובה. זה פשוט ככה, זה עובר כאן אדפטציה, כי ישראלים לא יכולים לאכול את האתיופי. הדברים משתנים, זה גם קורה ההפך. לראשונה נחשפנו למטבח יפני באיטליה, ולא אמנו שזאת הגרסה של האיטלקים על המטבח. את זוכרת את המטבח של, איך קראו לה? קיומי?
קיומי.
כן. זאת הגרסה שלה, ככה איטלקים חושבים שזה...
אבל הסטיגמות האלה ברות שינוי ככל שיחשפו יותר לאוכל הזה, או שאם יהיה אדם עם מספיק כסף ומספיק רצון לשווק את, ה, את, 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 את סוג הזה של המזון, או של התרבות, או של, ה, או של המטבח, אז זה יקרה בסוף, זה יתפוס.
אני מניחה שבסוף זה כן יתפוס. גם מתהליכים של גלובליזציה, לא ברור מה העתידה של אפריקה, אני לא יודעת אם היא תמיד... זה כמובן שזה אינטרס של המערב, להשאיר אותה יותר נחשלת, כי אנחנו צריכים לשמור את המאזני הכוחות האלה מכל מיני סיבות כלכליות אחרות, אבל גם בתוך הגלובליזציה אתה לא תמיד יכול לשמור את הכל כל כך סטרילי, ודברים כן זולגים, מאגרים מגיעים בכמויות גדולות, מביאים איתם את המטבחים שלהם.
אז זה יכול להשתלב. אבל מה שאתה אומרת הוא גם משהו שהוא לא רק עצוב ברמה הכלכלית, אלא בסוף הטעם שלי במזון, אם אני מבינה נכון, הוא לא בהכרח הטעם שלי במזון, אני חשופה למה שאת כותבת ואת אומרת, והוא דוחף עם הכסף, ואני משחרת עצמי שזה, אם זה הטרנד, אז זה גם טעים לי.
נכון. וזה כבר טוב, אבל אליבא דרותי, ובצדק, היא תסביר, הסיבות, את לא באמת בוחרת את מה שאת אוכלת, וזה לא בגלל שאת ראית, ולפחות גיבש דעה, אותה הוכח על סמך מה שראית או טעמת. הסיבות הן אחרות לגמרי. רותי טוענת שתאגידים קובעים מה נוכל.
תסבירי.
גם יש את הצד, אני חושבת שהטעם שלנו יש לו גם כן, יש לו צד אחד חברתי, שזה כמו שאת אומרת, אנחנו, לא דחוף לנו לאהוב אוכל אתיופי, זה לא אומר עלינו כלום. אנחנו, הרבה יותר דחוף לנו לאכול אוכל.
אגב, שלא יבינו לא נכון, את טוענת שזה טעים.
אני ממש אוהבת את זה, אני גם הגעתי, יש לי להפך, יש לי איזה אובססיה על אוכל אתיופי.
שאנחנו מבינים פה בטעות, כן, בדיוק ההפך,
יותר מזה.
שאנחנו מפסידים.
הגעתי לאתיופיה, אני מאוד אוהבת את האוכל הזה, הוא גם סופר בריא, דווקא יש לו איזושהי עכשיו, איזושהי התרוממות, בגלל שהוא נחשב מטבח מאוד בריא. אני גם לא מסכימה עם מה שאימא שלי אמרה פה, שזה מטבח של עוני. אתיופיה זאת ממלכה שפרוסה, שההיסטוריה שלה פרוסה על אלפי שנים, שבהם היא גם הייתה אימפריה חלק מהזמן, ועדיין היית יכול למצוא במהלך השנים של ההיסטוריה הזאת, יכולת למצוא את המרכיבים הבסיסיים, אם זה את האינג'ירה ואת הברברה ואת היסודות שלהם, אתה לא שופט על פני 70 שנה של, שבאמת של העוני של השנים האחרונות.
אז איך תגיד אבל... גורם לי לאהוב את זה ולא לאהוב את זה?
אז אני אומרת שיש את הצד אחד שהוא צד חברתי, שאנחנו מושפעים ממה אנחנו רוצים לאהוב לאכול. ואנחנו לא חושבים על זה ככה, אבל אנחנו כן מונעים ככה. והצד השני שהוא באמת המרכיב הביולוגי שלנו, של הטעמים שאנחנו אוהבים מבחינה ביולוגית. אם אנחנו אוהבים מתוק, מתוק זה סימן של אנרגיה, אנחנו אוהבים מלוח, אחראי על מוליכות עצבית בגוף שלנו מלידה, אנחנו יודעים לזהות טעמים מלוכים, ואנחנו גם אוהבים אותם, ואנחנו אוהבים שומני ופריך מסיבות שונות, אבל לכל אחד מהם יש...
כן.
נכון, פריך זה סוג של, אני קוראת לזה, הבטיחות המזון הפרה-היסטורית. ברגע שמשהו פריך, זה סימן שהוא נחשף לטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, בדיוק. וטמפרטורה גבוהה הורגת חיידקים, זה פשוט בטיחות מזון. וזה בסדר, אנחנו אוהבים את הדברים האלה, זה מה שגרם לנו לשרוד, זה לא, אין בזה שום דבר רע שאנחנו אוהבים. העניין הוא ש... תאגידי מזון, יודעים שאנחנו, יש לנו את התנאיה הביולוגית הזאת, שאנחנו מזהים את הטעמים האלה ואוהבים אותם. מבחינתם, אתה יכול לקחת חתיכה של נייר, לשים על זה, להכניס את זה לטיגון עמוק, לעשות את זה קצת פריך, טיפה מלח סוכר בסוף.
לעבוד את זה בסקית של חטיף, ואנחנו
בדיוק,
נוכל
את זה. בדיוק, ונכתוב על זה גם crispy papers.
זה קרנצ'י. זה יעבוד בשבילי, אני מזכה לו.
אני כבר בא לי, גם עוד אוכל בתוריים. איפה הניירות
המתוגנים? למרות כל הגלגול וההיסטוריה שעכשיו תיארת פה, הם תולדה נרכשת, או יש גם דבר שאנחנו נולדים איתו באופן בסיסי?
בסיסי, אבולוציוני.
והוא יכול להתפתח. מה, 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 מה יהיה נכון איתו לומר? זה נרכש או אתה, יש לך אותו בבסיס?
גם וגם, גם וגם. גם וגם, אבל אני אומרת שאתה נולד עם איזשהו סט של טעמים שנועדו לשרת את הגוף שלך, ואז אחר כך הוא מתפתח גם בהתאם לדברים תרבותיים וכלכליים שמשפיעים עליך, ובכל מקרה כולם משחקים, כולם לוקחים חלק במשחק הזה, עם מה יגרום לך בסוף להכניס את היד לארנק, להוציא את הכרטיס אשראי וגם לחשוב שבחרת לבד.
אבל נגיד אצל ילדים זה לא עובד, זאת אומרת, ילד אוקיי, גדל בבית, ניקח את הבית לצורך העניין. אז הם יאכלו כל יום שניצל ואורז ופתיתים, אולי לפעמים הגיוון יהיה בין פתיתים לבנים, פתיתים אדומים, הוספתי להם קטשופ, הייתי ממש השקעתי וזה וזה, והם יאהבו את זה, יהיה להם קשה להיפתח לטעמים אחרים?
זה כבר תלוי אופי קצת בכל זאת, יש ילדים, יש אנשים שהם הרבה יותר שמרנים, מסוגרים, זה אני אוהב, תנו לי את זה כל יום. לא יהיו לי שום טעמים.
אבל הרסתי להם שהרגלתי אותם מלכתחילה למשהו מסוים? הם יגיעו לזה בהמשך לבד?
לא, כל עוד...
כל עוד את הכנת, את הכנת את השניצל וישבתי איתם.
לא, יש לי ילדה שמעדיפה אותם קפואים מהשקית, ויש נורמלים, כמו שאני קוראת להם, שמעדיפים את זה עשוי.
עם הלייבור.
כן, הכל זה ככה. ובאמת, יש גם, יש רכיב של אופי בעניין הזה. כל ילדותן של רותי ודניה היא הייתה יותר טובה. אני ניסיתי להבין, לקלוע מה התאהבנה. כן, היום, מה שנקרא פיקי איטרס. תמיד היה לנו חלום לבעלי ולי שארוחת הערב תהיה על מפה. כלים. כל זה. נו, ילדים, איך היה היום?
כן, ברור.
זה היה שדה קרב מטורף. וכשהיו רואים אותנו במסעדה, מתקרבים, הם כולם היו נעלמים, המלצרים, כדי לא לשרת. הכל היה אף מהשולחנות. ככה זה היה. אבל הנה, עובדה. בסוף זה התייצב גם אצל השנייה. זה עובד יפה מאוד.
אני רק רוצה להגיד שלאף מהשולחנות זה רק אחותי, זה לא אני.
זה נכון.
ברור שאת היית מסודרת.
היא בן אדם היום.
איך זה אצלכם בבית? את כאילו... פנטזיה שלי, אתם בטח משקיעות נורא בכל ערב וצהריים ו...
אנחנו לא צריכות להשקיע. לא, מטבע הדברים, המטבח אצל רותי הרבה יותר רותח וסוען, כי זה ילדים קטנים, זה משק בית מלא, והייתי שם הרבה שנים, ובשמחה רבה. אבל כשיודעים איך להתארגן ולתכנן ולעשות את זה, וחלק מזה בא כבר אינסטינקטיבי, ויש, כן, יש פעמים שבוודאי שנשקיע, יש לנו ארוחות משותפות בסופי שבוע.
אבל זה לא עניין של זמינות, אם אני עסוקה, אז לא יהיה, ואם אני ממש פנויה וזה, אז יהיה.
אבל אל תשכחי שחלק מסדר היום שלנו כולל ניסוי ובישול, אנחנו קצת בנות מזל בקטע הזה. זה חלק מהמלאכה. אז תמיד יש, ומגיעים גם דברים לנסות, ואני מוכרית כבר לחבר קרמבו עם חצילים. כי קרמבו הגיע. אני צוחקת, כי קרמבו הגיע אליי לדעות.
כי גאלת נורא עכשיו במשפט האחרון.
זאת הייתה הכוונה. קרמבו מגיע כדי לטעום, וחצילים היו בבית, אז אני משתמשת מה שיש, קיימות או לא קיימות. אני צוחקת כמובן, אבל זה מגיע לאבסורדים.
אבל נגיד אם אני אפתח את המקרר אצלך, אני אראה הרבה יותר דברים מאשר בבית. כן. יו, למה?
לא תצטרכי לפתוח את המקרר, כי אין מספיק מקום במקרר.
הוא יפול עליי.
לא, אני מתכוונת, כבר כל השיש מלא תמיד במלא ירקות ופירות, כי אין לי מקום. המטבח אצלנו זה המרכז של הבית, זה איפה שהכל קורה, זה כאילו...
לגמרי. אצלנו גם הבית בנוי כך, שהוא...
כן.
ואני שכחתי להגיד לך את אלמנט הקריזה, בכל זאת, הוא קיים. כי אני פתאום יכולה לראות, אני לא יודעת מה, איזה דרך חדשנית לגמרי להכין פוקאצ'ה. סתם אני אומרת פוקאצ'ה, אבל באמת... ופתאום לא תהיה לי מנוחה, ואני אעזוב את הכל, ואני אלך וקנה את החומרים, למרות שיש המון אוכל בבית, וזה לא משנה, אבל זה חלק מהעניין. אולי זה שומר על הרעננות של כל הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לדעת איך לכם.
זה צריך שיהיה מובנה בפנים.
קריזה, כן. אז באמת אצלך זה...
לא קורה, לא קורה.
לא, לא, אבל את תחקרי דברים אחרים. את תגידי, אני מוכרחה להבין אם יש כאן אמת על משהו מסוים, כן? אני...
לא בטוח, אבל אוקיי, כן.
לא קלעתי.
אבל כן, אבל אני מוכנה לגור איתך ולאכול את הפוקאצ'ה, אחר כך זה כן. זה ממש.
את זורקת לנו כפפה,
אני אשמח, ממש, אני גם אבוא. אני גם אבוא, הרמתי להנחתה, ואני ממש בכוונת מכוון. איך התחלתם לעבוד ביחד, אבל? זה נראה לי... אני יכולה להבין את זה שבא והציע.
לא, אף אחד לא הציע, יקירה. אני רוצה... לעולם לא חשבתי שזה יקרה. א', אנחנו טיפוסים שמתלהטים בקלות, שתינו. יש בינינו הרבה התנצחויות, אין מריבות ענק, באמת לא, אבל אנחנו...
שתינו אש, בבית היו ארבעה אנשים, ושתיים מתוכן אימפולסיביות כזה, ושתיים.
ובכלל, רותי, מעריב נסגר, רותי אמרה לי, תודה לאל שהשתחררתי מהכתיבה של המדורים.
וזה יצא שנייה לפני מוספי החג.
וזה יצא שנייה לפני מוספי החג.
רק להסביר, מעריב ההוא, כי מעריב אישה כזה, אבל זו הייתה הזדמנות אולי במקום אחר.
כן, מעריב ההוא.
הייתי שם שנים, והייתי איתך כשהודיעו שהוא נסגר, היינו ביחד, ואמרתי, יו, מזל שזה לפני מוספי החג.
כן.
מלא עבודה נחסכה.
וגם נשבעתי שאני לא אכתוב יותר בחיים. בחיים. ממש.
עכשיו, על רקע זה, מה היה לי בכלל? אני גם לא, את יודעת, כשתיינו התנהלנו, וגם בסדר עם כל כך עמוס, שאין כל כך זמן לחזון, לחשוב קצת שום דבר. זה היה יקר להגיע לדדליין, שתיינו דדליינים נפרדים, באותם זמנים. וקרה משהו מאוד, באמת זה קרה ככה. אני פשוט הייתי צריכה לעבור כמה בדיקות, לא הרגשתי טוב. לא, שום דבר, אלרמינג אבל. ושתינו שיתפנו פעולה כל השנים, זאת אומרת, אני הייתי אומרת לה, תכתבי לי על המסעדה הזאת, רבק, שיעזבו אותי מזה. והיא הייתה כותבת בחן וחסד כאלה. היה שיתוף פעולה.
ותעמוד.
היה שיתוף פעולה, והם היו איזה יריבים, זה רום, זה מונטגיו וקפולט מבחינת.
אני רק, שנייה, רק מספרת של...
כמה שאת רוצה.
התחלתי לכתוב על אוכל במעריב, כלומר, עבדתי במעריב כעיתונאית הרבה שנים, והם רצו שאני אכתוב על אוכל, ולא רציתי את זה. אמרתי, אני לא הולכת לעשות מה שאימא שלי עושה. גם מבחינתי, היא עושה את זה הכי טוב שיש. כלומר, אני לא אכנס לנישה שאני כבר יודעת שאני לא יכולה... שכבר יש כאילו את הטופ. אבל אז נולדה הבת הבכורה שלי, ופתאום הייתי עם תינוקת בבית, והכתיבה המגזינית בסדר היום המטורף הזה, שאתה לא יכול לצפות מה הולך לקרות, זה כבר פחות מתאים. וכשהציעו לי אז, הייתי בחופשת לידה, הציעו לי אז לכתוב על אוכל, ובאמת קפצתי על ההזדמנות הזאת, אבל גרתי אז אצל אמא שלי, שיפצנו את הדירה שלנו, גרנו אצל ההורים שלי, וזו תקופה שבאמת המעריב הידיעות זה הייתה איבה, כל בוקר קמו וערפו ראשים בכל עיתון בהקשר למה יש בעיתון השני. ופתאום ידיעות ומעריב, תורים מתחרים, גרים באותו בית.
באותו מטבח.
באותו מטבח, חולקות מטבח, אנחנו בצילומים בזה, ואנחנו... והבדיחה הייתה שא', אם הם היו יודעים איזה שיתוף פעולה יש בין שני העיתונים אז, ובאמת ש...
פרשת 7,000.
תאום מלא. תאום מלא, וכשגופים מתחרים מתאחדים ביחד, זה הופך להיות קרטל. אז אמרנו, אנחנו קרטל רוסו.
בכל מזה מה? אמא ובת, לא תפרגנו לנו עזרה הדדית, אחת, זאת אומרת, ידענו היטב מה. וכשהתחילה את מדורכל הראשון שלה במעריב, מיד צלצל אדם טוב לב, היו כאלה הרבה. עכשיו, המדור הראשון שלה היה לבדוק מה גורם לעוגת דבש להצליח, תנחשי לרגל איזה חג, ו...
נגיד ראש השנה, נגיד.
כבר אומר, אנחנו לא יודעים, אבל בראש השנה, שתינו אמרנו, הכנו 20 עוגות ביחד, וטבלנו את הדיים וזה, וניסינו וישבנו והכל, והיא הייתה פוסקת האחרונה כמובן, מצלצל איזה איש טוב לב, אני מלאה בצק, הידיים, רגליים, הכל. ואומר, תגידי, מה זה עושה לך שפתאום הבת שלך מתחרה בך? עכשיו שתינו, וכל כך הרבה וכל כך עזרה לי כשאת צריך לבדוק משהו, לעשות כל כך הרבה שנים. אני אמרתי, אני באמת נורא שמחה, זה גם לי היה חידוש, לא חלמתי שהיא תסכים. ואז, אחרי שנים, אני הרגשתי לא טוב כאמור, ובאתי אליה בייאוש גמור, ידעתי שאני לא אוכל לעשות את המדור שלי ודאי שבועיים. אמרתי, ואני ידעתי כמה היא שונאת את זה. ידעתי כמה היא שונאת, ואמרתי, רותי, אני פשוט שואלת אותך, את יכולה להגיד לה. לא, אמרתי, אולי רק שבוע תעשי, שבוע אני אקח חופשת מחלה, אבל... אני לא יכולה לנטוש את המדור שלי. אמא, את לא מרגישה טוב. מה זאת אומרת שאני לא אעזור לך? אנחנו לא כזאת משפחה. ברור שאני עוזרת לך. אין מילים. The rest is history. כן. כי רשת כולי צילמה. לא מרשת כולי, גם כתבה וצילמה. אני הסתכלתי על שני דברים. אלוהים אדירים. היא עולה עליי בכל פרמטר אפשרי. אני באמת אומרת את זה. תראו מה זה.
אבל זה עדיין לא מובן מאליו. לא רק בגלל שאתן מובן, זה נראה לי לשבת, לחשוב על מה רוצים לכתוב. גם טכנית, איך הכתיבה מתנהלת? נגיד, אתן גם מנסות כל מה שאתן כותבות עליו? זאת אומרת, ברור לי שכבר עשיתן. אחת מכן.
אחת מנסה, או הרבה פעמים אלה דברים שאני בקריזה, או היא בקריזה, הלכנו לארכן ואמרנו לו, תביא עכשיו במיה. ועשינו. ורשמנו, ותיעדנו, ואנחנו יודעות לתעד שתינו. וזה כבר היה. ואז מתים לעשות את זה כמדור בעיתון. הבעיה האמיתית, הקשה שלנו, היא אולי, איך אומרים, בעיה של השירים. כמות הנושאים שאנחנו היינו רוצות לעסוק בהם, ברגע שהצטרפה אליי, היא הביאה גל הדף עצום של נושאים, שמטבע הדברים... היא מבחינה בהם, היא רואה אותם, אגב, גם זה עניין של מגורים. אני גרה בכפר, מבחירה, מסתכלת על עצי לימון ומדברת איתם. היא גרה בתל אביב. קוראים דברים שונים, והם מתקבצים יחד, אבל איזה, אנחנו לא מסוגלות
לך. מעניין, כי אני חשבתי, זה כנראה חשיבה של פעם, שזה פונקציה של עונות השנה, זמינות החומרים, החגים, ראי עוגת הדבש וזה.
כן, כן, גם.
אבל את אומרת, זה גם יכול להיות השראה של, וואו, ראיתי את זה עכשיו על המדף או על העץ וזה, ועל זה אני חייבת לכתוב.
ברור, אבל שתינו מאוד מקפידות על עונתיות, כי זה גם נכון. זה גם נכון, הדברים זולים יותר, טעימים יותר, הכל. אבל, וחגים, זה כבר עיתון... לא נותן לנו
לשקול. אתן לא רבות?
קודם כל, אנחנו רבות, לחלוטין רבות, אבל כמעט לא על עבודה.
לא בעבודה.
כן. זה מתעל אנרגיות למקומות שאין לנו... אנחנו לא מחפשות להשקיע עוד שעות עבודה מיותרות, וריבה תיקח.
אז הגעתי לנקודת המפתח. נורא לא נעים להגיד, זה גברים, תסלחו לנו, אבל אתם גם יודעים מה אנחנו חושבות. אנחנו עובדות כמו נשים, לא כמו גברים.
שזה טוב, זה מחמאה.
זה שאלה, זה מחמאה אמיתית.
מתקתקות.
אנחנו מתקתקות. עכשיו, אין דבר כזה שנשב על עוד. חלילה נתכנס לכתיבה משותפת באותו חלל. אלוהים אדירים, לכולנו, לה יש ילדים, לי יש גם נכדים. אנחנו, אין לנו, אי אפשר ככה.
אז זה ממש יהודי, נפגשות... או מדברות,
מדברות,
כן,
כן. מדברות,
יוצרות תוכנית להרבה זמן קדימה, כן,
ויש לנו גם, הצלע שלישית היא ענבל בן דרור, העורכת הנפלאה שלנו,
שהיא גם אישה,
היא גם אישה, והיא אימצה את העניין, ואנחנו כבר מחליטות, לפעמים אנחנו מפצלות את הכתיבה, לפעמים זה סטרים, זאת אומרת סטרימליינג כזה, שאחת מתחילה, השנייה ממשיכה, ואנחנו יודעות מראש כל נקודה, מה הולך לקרות בה במשך רבעון שלם, ואז הדברים משתנים, כי פתאום את הקריזה לעוד מישהי.
כמה חשוב לכן שזה יהיה נגיש, שזה יהיה קל באופן יחסי?
מאוד.
כי, את, כי, כי ברור שהקליינטיות רובנו, אנחנו לא היינו את המיומנויות האלה ואת הכישרון ואת היכולות והניסיון.
זה גם מחזיר אותי למה ששאלת קודם, בין שפית לעיתונאית אוכל. אני חושבת שאני עשיתי את הצעדים שלי לכיוון של אימא שלי בנושא הזה, שפעם הייתי מחפשת, המתכון היה חייב להיות כמה שיותר איכותי, כמה שיותר מדויק, כמה שזה, ובאמצע איבדתי הרבה מאוד אנשים ש... תעזבי אותנו עם למדוד גרמים. לא, אף אחד לא עובד ככה במטבח.
וואו, אני שונאת את זה.
אני זוכרת שעשיתי פעם, עשיתי פעם מדור על עוגיות פיננסייר. את זוכרת את זה? ואחת ההוראות בעוגיות פיננסייר, זה שאתה צריך להכין חמאה חומה, שזה חמאה ששורפים בה, משכימים בה את מוצקי החלב, והיא מקבלת צבע חום וריח וטעם מגוזיים כאלה. ואז לסנן אותה דרך חיתול בד. עכשיו, בחיית מי בעולם הולך לסנן עכשיו שומן מושחם דרך חיתול בד. אתה רואה את הדבר הזה ואתה מחזיק לעשות אותו.
אחרי יום עבודה.
אלא כן חזרת לטבע, אתה בעיקר מחזיק חיתולי
הגי. זה חיתולי הבד שלך, נכון. אז בדקתי מה קורה בעצם אם אתה לא מסנן את החמאה החומה.
השמיים לא נפלו.
לא קרה כלום, נשארו חתיכות קטנטנות שאתה רואה אותן בתוך ההוגיה, לי זה לא מפריע, לצרפתים זה כן.
אז בהקשר הזה יש אותך, הולך לנגמר לנו זמן, אבל נגיד אם אני לא אעשה את סדר הפעולות כמו שאת כותבת, רוב הדברים עדיין יצליחו, אם אני אתרוף את הביצים?
לא, לא. אבל אנחנו נסביר את זה כשזה הכרחי שזה יהיה סדר. אנחנו ננמק את זה. וגם יש בינינו הרבה פעמים את הדיון הזה, פתאום אחת מאיתנו שולפת מתכון, ואז השנייה תגיד לה, תגידי, את היית מכינה את זה? כלומר, אנחנו נעלה את השאלה הזאת, את היית מכינה את זה? וברגע שאנחנו אומרות, זה לא עובר את המבחן המעשי, בן אדם יראה את זה ויגיד, תעזבו אותי, זה לא.
אז גם מבחינת עבודה ביחד, צריך באמת להוסיף את העניין הזה, שאנחנו סומכות אחת על השנייה. זאת אומרת, אני לא אפקפק לרגע גם לי, או אם אני אגיד, כן, זה עובד, למרות שזה נראה מוזר. בדרך כלל היא תנסה לקראת הצילומים, את רוב הדברים, אבל גם אם זה מתכון שלי, ואני פתאום... זה פשוט עובד.
יש דברים שאת יודעת לעשות ואת לא, ולהפך, יש קנאת יוצרות.
לא.
במובן הזה של וואי, היא עושה את זה פנטסטי, זה יוצא פחות טוב.
אני סבורה שהיא, בהינתן שהיא שפית, ובכלל, ובכל הרקע הזה שהיא דקדקנית ופרפקציוניסטית, אני סבורה שבואי נאמר, יתנו לשתינו מתכון ששתינו לא מכירות. היא תוציא מהר מאוד גרסה מושלמת שלו, ואני ליבי יתרקח.
ואמא שלי תוציא את הגרסה שאנשים באמת יעשו.
בדיוק. כן, אבל את יודעת, יש לזה מחיר כמובן. טוב,
כמה שאלות של אוהבת לא אוהבת עוד לפני הסוף. האוכל שאתן הכי אוהבות, כל אחת בנפרד, כן? שלב השאלה הזה, אבל...
אני לא נעים לי להתוודות על אוכל שאני הכי אוהבת. זה ביזיון, אני פשוט לא...
אבא שלי משנה את הנוסח של השאלה, והוא אומר הצבע של האוכל שאת הכי אוהבת.
שמה הוא?
אני אוהבת אוכל חום.
באמת?
אני מצטער.
אני פולניה. חמין כזה?
כן, מה לעשות? כן, התשובה היא כן.
לבוקר צהריים בערב, בדיקה. אוקיי, ואת? אני אוכל ירוק, בטוח.
אוכל ירוק. הכי שונאות, או הכי לא אוהבות, או שאין דבר כזה אצל...
אצלי בוודאות, פלפלים ממולאים ושמיר. והכי גרוע כשזה ביחד.
איך, מי אוכל פלפל ממולא ושמיר?
מלא אנשים.
באמת? יוב, סליחה, אני מתנצלת בפני אנשים.
לא, אבל אני גם שונאת פלפלים.
לא אומרים איך על אוכל, כמו שאמרו לי גם.
לא, אומרים.
מותר, על פלפלים ממולאים מותר.
וכשאנחנו רואים במקרה איזה כתיבה נמלצת ופלצנית על אוכל, שזה דבר ששתינו מתאהבות עד כדי מקום. אז אם את... ואני מקריאה לה משהו, וזה קורה כל יום, שמצאתי באיזשהו... אמא, מכות מגיע לו. אנחנו הולכות, אנחנו מאוד מתעצבנים.
כן, אפשר הרבה ליפול לתוך פלצנות בתחום המזון.
אנחנו שונאות.
אמא שלי שונאת, אבל באוכל היא שונאת בעיקר דגים ודברים מאוד דגיים, כמו אנצ'ובי כזה.
כן, כן, דברים.
זה הכי גרוע.
וכמון מסוגל להרוס לי, קמצוץ כמון מסוגל להרוס לי, לא רק את המצב רוח, סיר שלהם.
נגמר לנו תכף הזמן, מסעדת, אתן הולכות למסעדות או ש... הולכות הרבה, גם נהנות או בעין כזו ביקורתית של פה חיפפו, פה לא השקעת, פה איך לקחת לנו 40 שקלים על עלי החסה?
אני הולכת בדיוק למקומות שאני אוהבת, אין לי כוח כבר למסעדות בכלל, ממש, פעם זה היה כל עולמי, נפתח מקום, אני אהיה הראשונה שיגיע אליו, היום אני הולכת רק למקומות שבהם זה חוויה יותר גדולה, וכן.
מי שמקבל אגוזים אין לו שיניים. אני כבר מעבר לשלב הזה אפילו. אבל כיום גם אני רוצה ללכת להנות מה קרה. באמת, שיגישו לי את האוכל הטוב. שתיים הולכות גם למילוי תפקיד, ואז כשניכנס עם רותי למסעדה, אני למדתי ממנה המון המון בתחום הזה. ניכנס למסעדה, והיא אומרת, ייקח להם מקסימום חצי שנה להיסגר.
וואו.
איך? מה ראית? עוד לא היינו, עוד לא חווינו, עוד לא כלום. זה נראה יפה, יש מפות על השולחנות, מה את רוצה?
כן.
היא אומרת, כן, אבל תסתכלי, שם יש קבוצה של מלצרים. המסעדה די מלאה באמצע הסרוויס, הם עומדים ומדברים ביניהם. זה לא ייגמר, טוב. זה לא ימשיך. וכהנה וכהנה.
ומתברר שהיא צודקת. טוב, לצערי הרב מאוד נגמר לנו הזמן. נוזפת בכן שלא הבאתם כמו שאתן ממליצות, סיר, מתנה יפה לחג, סיר כשהוא כבר בפנים מלא עם תבשיל, כי גם גיריתן אותי בשעה הזו,
פיתיתן
ולא הבאתן.
הבעיה שאנחנו שונות לבשל.
כן, ככה התרשמתי בשיחה, שונות וחזונות לזה. אבל בסדר, והפעם הבאה גם נשאיר משהו. כל מזה הזמנת אותי.
א', כן.
כן.
א', כן, ואנחנו נעשה...
אני מאוד מודה לכם, תודה רבה.
הרגע הרגזנו הרבה מאוד, המון.
תודה רבה, היה כיף גדול לשמוע אתכן.
גם אותך.
ותודה רבה, נאמר גם לעורכת שרון עמיד, ולמפיקה אלה יגנה, ולטכנאי אלה זוהר, ותודה לכם שהייתם איתנו.